ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו בנתיב התורה פרק א', בתחילה דף ד' בדפוסים פה. ופרק יצא מעברין, אמר רבי ישראל בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה יעסוק בתורה. כמו שאין לו לוויה, אם הוא הולך לבד, אין מי שילווה אותו. שנאמר כי לוויית חן חש בראשי יעסוק בתורה, שנאמר חן הם לראשיך חש בגרונו יעסוק בתורה, שנאמר בענקים לגלגלותיך חש בבני מאיים יעסוק בתורה, שנאמר רפאות תהי לשריך חש בעצמותיו יעסוק בתורה, שנאמר ושיקוי לעצמותיך חש בכל גופו יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. אמר רבי יהודה ברד אל אביחיה, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. בשר ודם אדם נותן לחברו סם יפה לזה וקשה לזה, והקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, שם חיים לכל גופו, שנאמר ולכל בשרו מרפא עד כאן. כלומר, תרופות רגילות יש מהן תופעות לוואי, זה מועיל טוב, זה מרפא את הבטן, אבל זה גורם כאבי ראש וכו', ואילו התורה היא, היא סם, אבל היא סם שבו זמנית היא שייכת לכל האיברים. רוצה לומר עכשיו, הוא לוקח את תחילת העניין, שאר הדברים מדובר על כאב, על חולי, אבל המקרה הראשון, המהלך בדרך ואין לו לוויה יעסוק בתורה, זה לכאורה יוצא דופן מרשימת הדברים שמופיע פה לפנינו. זאת אומרת, רוצה לומר שהדרכים הם בחזקת סכנה, וכמו שהתבהר בפירוש הפרקים, וטעם הדבר שהדרכים הם בחזקת סכנה, כי הדרכים אין שם יישוב האדם, ודבר כמו זה הוא נבדל מן עיקר העולם, כי עיקר העולם הוא היישוב, ודבר הזה יוצא מן היישוב, ולפיכך שולטים שם הפגעים אשר הם מתנגדים אל העולם. טוב, זה דברים של המהר"ל, שכל דבר יש לו משמעות, כל מספר יש לו משמעות, והדרך זה מקום שלמעשה לא גרים בו בני האדם, זה נקרא דרך. גם מצד הלכות תפילת הדרך, תפילת הדרך זה נסיעה ממקום למקום, שלאורך כל הדרך אין מי שיציל אותך אם יקרה משהו. לכן באמת הרב נמצא פוסק שהיום לא צריך לברך ברכת הדרך, תפילת הדרך, הוא מברך בלי שם מלכות, כי אין שום מרחק בין עיר לעיר שבדרך אם יקרה משהו חלילה שמיד לא יתפלו.
לא, דווקא כן.
איפה?
יש מחבלים, היה לפני פסח.
זה סכנה, זה משהו אחר, אבל מי, נגיד, בסדר, אולי שם, אבל נגיד,
בדרך מעיר לעיר,
בסדר, נכון, יכול להיות, אבל אנחנו מדברים לא על מצבי מלחמה, אלא מצבים רגילים, שעל נסיעה בכבישה ערבה. נוסעים שם רכבים, יש משטרה, כל הזמן נמצאים בכל מקום. דרך זה מקום שאין בו אף אחד.
אז הוא מדבר רק על סכנה על ידי אדם?
לא, זה סכנות רוחניות. הוא מדבר, דרך זה מבטא מקום שהוא כאילו מחוץ לעולם שלנו. יש כוחות שדים, מזיקים, רוחות, מזיקים. אלה הם כוחות שהם פועלים בעולם של ריק.
רוחות, כלומר...
רוחות ושדים, דברים רוחניים. דברים רוחניים.
אבל אין כאלה בארץ ישראל היום.
יחסית אין, אבל יש מושג של העולם המיושב לעומת העולם. יש גם רמב"ן על התורה כשהוא אומר על עניין של העגל והשעיר לעזאזל וצדדי העולם, למה זה משפיע, יש צד מזרח וצד דרום, כל דבר יש להם משמעויות בעולמות הרוחניים.
קשה להבין.
נכון, כי אנחנו לא מבינים את המשמעות הרוחניות של המציאות הגשמית שאני חי בתוכה. נכון. אני, יש לי משל לזה, שזה ממחיש את זה. אם מישהו בטעות יוצא מהישיבה, אתם אף פעם לא יוצאים, אבל אם כשנוסעים בשבתות כיבוד הורים, אז נוסעים לרכבת הקלה, מעבר לכביש, ברחבה של העירייה, זאת אומרת, כאלה אופניים קבועים כאלה, משטחי אופניים, ויושבים, עכשיו, האופניים האלה אתה יושב, זה אופניים קשיחים, לא ניידים, ואתה מניע בפדלים, אחרי המושב יש מוט כזה גבוה, בראש המוט, שעון, אחד יש לו מעברר, אחד יש לו תאורה, ואתה עם הפדלים שאתה עושה, נדלק שם נורה או וינטילטור מתחיל זה, או כל מיני דברים שעשויים כאלה. אז זהו, עכשיו מה זה אומר? אנשים יושבים ככה עם הראש באדמה כדי שילהם את הכוח לעשות עם הפדלים, ופתאום ידלק אור. עכשיו הוא לא יכול לראות מה קורה, כי הוא לא יכול להרים את הראש ככה אחורנית, הוא לא יכול לראות את זה, אבל הוא רואה פה אור, הוא גם לא מניח לנוצר. זה המשל. הנמשל הוא העולם שאנחנו חיים בתוכו, זה מלא מלא פעולות שאנחנו עושים, והן מעוררות והן גורמות לתופעות רוחניות שאני לא יודע איך זה קורה, אבל זה קורה כי כל דבר בעולם שלנו יש לו משמעויות בעולמות הרוחניים. אז דרך המשמעות שלו מבחינה רוחנית זה מקומות של היעדר, של חוסר קודש, של מחוץ לתחום כביכול, ולפיכך שולטים שם הפגעים אשר מתנגדים אל העולם, ולכן יש לחוש שישתתו פה פגעים אשר אינם מסדר העולם. ולפיכך אמר ההולך בדרך ואין לו לוויה, ובוודאי כאשר יש לו לוויה הרי הם מתחברים אליו בני אדם, וכיוון שיש אותו אדם נחשב זה כאילו הוא היה ביישוב העולם, ואין נקרא זה שפורש מן היישוב. האמת אפשר להעמיק פה יותר, אפשר להעמיק פה יותר. תראו, יש אנשים, לא יודע, חובקי זרות עולם בזמנו, ניקח דמויות נפוליאון, ניקח בדורות קדומים יותר, לא יודע, נבוכדנצר, הם עשו פעולות אדירות. האם זה הוביל אותם או את העולם לאיזשהו מקום? זה נקרא עשייה להבל ולריק. כל אחד מאיתנו גם יש לו זמנים שהם כלום. אני לא יצרני, אני לא עושה כלום. מי אומר שאני לא עובד בניוטרל? תחשבו את זה בעומק. ההורים שלנו גדלים, יולדים, עובדים, נעלמים, באים עוד, כאילו בסדר, אז מה? אין טעם לחיים במבט עמוק. זה נקרא הבל, זה נקרא בדרך, זה נקרא אתה נמצא בעולם שהוא לא מן היישוב, כי אתה לא מייצר כלום, אתה לא בונק שום דבר. העולם שלנו מורכב גם ממדבריות, גם מעולמות של טוב ובו ואפס, ויש אנשים שחיים בעולמות האלה והם עושים והם עובדים והם מתלהבים, וסך הכל הם לא עושים כלום.
משור אלינו.
מה? לא, תראה איזה מפחיד זה. אנשים, נפוליאון, איזה אמבציות הוא יחדיר, איזה כוחות נפש אדירים, בשעת מייס הוא חשב שהוא מלך העולם וכו' וכו'. היום, למה אתה חולה? אתה אומר רק רגע. בסדר. מה קרה? זה נקרא אדם שהוא לא ביישוב, במדבריות. המדבר זה מקום שלא צומח בו כלום.
לא, אבל יצא מזה משהו.
מה?
הוא הביא את הדמוקרטיה.
בסדר, אני אומר.
בגלל זה היום אין לנו
בסדר,
מלך בישראל.
אתה יכול, בסדר, אני אומר אותו דוגמה. אז החשיבות שלו הוא רק בבחינות הרוחניות שהוא הוליד בעולם. בסדר? אבל אילו לזה, שוב, כך מישהו יותר קדמון, יודע, כך אחד הקיסרים לפני 500 שנה. כן? שבזמנו הוא מי יודע מה היה. מה הם הטביעו את חותמם בעולם? זאת אומרת שהעולם שלנו מורכב ממצבים של היעדר, של מדבר, של דרך, שאין בו כלום, שאין בו כלום. וזה המפחיד פה, אנשים חיים לפי כלום. זה המפחיד פה, אנשים חיים לפי כלום. זאת הבעיה. אז מה עושים? מה הפתרון? הפתרון, תלמד תורה. זה הפתרון. אומר ככה, זה נקרא, הוא לא ביישוב העולם, ואין נקרא זה שפורש מן היישוב. אבל זה שאין לו לוויה וחיבור אל היישוב, מה יעשה ויהיה לו חיבור? יעסוק בתורה, כי התורה סדר שמירת העולם, כמו שהתבהר. ולכן כאשר יתחבר לתורה, הרי יש לו לוויה וחיבור לסדר העולם. ושמירת הסדר מצאים את הפגעים שלא ישלטו, כן, הפגעים שולטים רק כאשר פורש מן העולם, כמו שאמרנו, כי לקח כל הדרך למחסקת סכנה. וכאשר הוא מתחבר לתורה יש לו לוויה אל סדר העולם, ובשביל זה אינו יוצא מן יישוב העולם. אבל צריכים לחזור לדגיש, סדר העולם זה לא במובן מה שאנחנו קוראים סדר, כי זה נשמע משהו חיצוני, זה נשמע משהו מרובע כזה. אני לא אדם שחי לפי סדרים, אני חי לפי מה שבא לי, לפי איך שזורם לי. לא כל אחד מתאים לחיות לפי סדר של זמנים. יש כאלה יקומו באותו רגע כל יום, יעשו אותם פעולות כל יום, ויש כאלה שלא. יום הוא יקום ותיקין, יומיים הוא ישן עד שמונה, תלוי לפי איך שזורם. זה מבנה הנפש הפנימי. אחרונה על הסדר הזה, כשאומר סדר העולם, פירושו המשמעות העמוקה של העולם. סדר זה הריתמיקה, זה החוקיות הפנימית של הדבר. מובן מה שאני מקווה, אני אגיד ככה, הסדר של האדם זה לאכול ולרוקן את זה. זה הסדר.
זה החוק הטבעי.
זהו, זה במילים אחרות החוק הטבעי. עכשיו, זה לא מחייב שתאכל תמיד בשמונה בבוקר על הדקה. זה גם לא אומר שכל יום אתה צריך לאכול. אבל הסדר כאן משמעותו זה החוקיות הפנימית שלך. אז הסדר של העולם זה תורה. באיזה מובן? עולם בלי לימוד תורה זה עולם חסר משמעות. זה מדבר. זה עשייה ויצירה, עשייה ללא תוצאה. ללא נצח. ועשייה ללא נצח אין לו משמעות. זה דבר נפלא. יש סיפור הראשונים שהגיעו לירח, החללית הראשונה היו ארבעה אנשים, ארבעה או שלושה, אני לא זוכר, אחד נשאר בחללית ושניים, זהו, שלושה ושניים יצאו. טוב, אני לא יודע על פי מה החליטו אחד יישאר והשניים יהיו, כי זה היסטוריה פעם ראשונה בעולם. זה היה בשנת 68, אני חושב, הייתי עוד ילד, אני זוכר את זה, דיברו בהתפעלות, היה דיונים האם לשנות את הנוסח שבברכת הלבנה, ואנחנו יכולים לגע בך. היום יכולים לגע, אנשים נגעו. אחרי זה היו הרצאות בישיבות תיכוניות, והראו לנו אבנים מהירח, כאילו זה אבנים שהביאו, כי זה היה פסגת עשייה האנושית להגיע לירח. שלושת האסטרונאוטים האלה גויים, שלושתם הפכו להיות נזירים, כמרים, התנתקו מהחיים בעולם. והייתם יומן, והם שאלו מה, אגב, כשנחתו, הם אמרו את המזמור של המעלות, אסעני על ההרים, אני אבוא עזרי, אז מי משם שם, הם גוי, הם נוצרים, הם נוצרים. אז הם אמרו את המזמור הזה, אחר כך הם נהיו נזרים, שאלו אותם למה. הוא אומר, כשטסנו חליטו, אני אומר, כדור הארץ הולך ונהיה קטן, נהיה קטן. פתאום אמרנו, וואו, זה העולם שבו יש לי אמביציות ושאיפות, כולו זה כדור, בגודל של כדור רגל שאנחנו יכולים לראות בו. דיינו, פתאום העולם אצלם קיבל חוסר משמעות, נהיה חסר משמעות. בשביל מה לחיות כזה עולם? בשביל מה יש לך כסף? מה יש לך לעשות בזה? מה יש לך להתחתן וילדים? אין כלום, זה סתם, אנחנו עובדים בניוטרל. זה מבחינה רעיונית, זה המדבר, זה היישוב, זה, אין כלום. והקדוש הוא ברא בעולם את החלק הזה, אי אפשר, אפשר להעלים עין מזה, השם ברא את, את הדרך. ולכן יעסוק בתורה, זה סדר העולם. זה. והדבר הזה הוא אל האדם לוויה גמורה. ואם נחשב לאדם לוויה, כאשר יש לו התחברות אל בני אדם, כי אז אני חושב שהוא לעצמו, או לכך כאשר יש בני אדם, אמו יש לו לוויה, שאז הוא מתחבר אל הבריאות שהם העולם, ואם דבר זה הוא לוויה שלו, כל שכן כאשר יתחבר אל התורה, שהוא סדר כל העולם, הוא בא נמצא הכל. אם כשאני עושה משהו לטובת האנושות, אני מחובר לבני אדם, אז איכשהו זה הצדקה לקיומי בעולם, קל וחומר החיבור לתורה. שיש לו לוויה גמורה שמתחבר אל העולם, ואינו נבדל ממנו שהיו שולטים והפגעים, מדבר זה מבואה. עכשיו, כאמור, ברשימה זה הדבר הראשון. אחר כך עוברים לכואב לו הראש, כואב לו הגרון, כואב לו הבטן וכו' וכו'. מה הקשר בין מחלה אישית פרטית שלי לעניין של הדרך. עכשיו אומר המהר"ל, ולכך אמר אחריו, אם יש לאדם חולה בגופו, שכל אשר הוא חולה יוצא מן הסדר, או זה המחנה המשותף. זה המחנה המשותף. יש יציאה מהסדר מבחינת האנושות, כלל האנושות העולמית, ויש יציאה מהסדר שלי באופן פרטי. האנושות היא היום נבוכה, הבני אדם בעולם מבולבלים, האנושות לא יודעת איך להתמודד עם עצמה. לא יודע, אומרים באירופה יש בכלל ילודה שלילית, עולם האסלאם לא נדבר מה שקורה שם בכלל, לאן העולם הוא לזרום? הגענו למציאות של טכנולוגיה מפותחת, זהו, יש איזה שלב שהעולם הזה סחרור ושיעמון, וזה אמת, זה נכון, היום אנשים משהו מאמין, אחוזי הטיפולים הנפשיים עולה משנה לשנה, שנכנסים לדיכאונות, חרדות וכו', וככל שהמידע גדול יותר החרדות גדלות יותר, ואנשים מאבדים את היציבות הפנימית שלהם. האנושות נמצא באיזשהו משבר, באיזשהו כיוון לא ידוע, וכל דור מאיר בתכונה המיוחדת שלו, אומרים את זה כולה. במאה הקודמת הנושא היה הלאומיות בעולם, תחילת המאה הקודמת, זה הנאצים, זה אירופה, כל עם במסגרת גם הציונות התעורר, זה לא פתאום עם ישראל התעורר ועם ישראל מדינה, כי העולם מתעורר לנקודה הזאת. אחר כך בשנים האחרונות טשטוש הלאומיות, אין, סתם אירופה מתאחדת וכו', ועכשיו אתה רואה פעם מתחילים לחזור, אוקראינה רוצה עצמאות, עמים רוצים את הייחוד שלהם לבד, מרידות, כל עם מחפש את עצמו, את התפקיד שלו, את המשמעות שלו. זה מחלה,
מחלה שאדם רוצה לדעת מה המשמעות שלו,
הוא לא מוצא, כי הוא לא יודע מה תפקיד.
מחלה שהוא לא מוצא.
ודאי, ודאי. החיפוש הוא חיובי, אבל זה בלבול. והאנושות מחפשת עצמה כבר מאות שנים ואלפי שנים. צורת מלוכה. לא, זה לא טוב. אוריד. דמוקרטיה. לא, זה... לא יודעים מה הכיוון.
הוא מדבר על התורה. התורה זה הייעוד של עם ישראל. מה לגבי שאר
אנשים? לא, בדיוק. התורה היא לא ייעוד של עם ישראל. התורה היא הסדר של העולם בכלל. אתה בכלל לא דבר על עם ישראל פה. הוא דבר על המשמעות של לימוד תורה לעולם.
לא, הוא אומר אדם שזה וזה, כל זה יעסוק בתורה.
בסדר, אבל כיוון שיש מושג שיוצא מן הסדר, ומחלה זה יציאה מן הסדר, כדי, אם נראה את זה במובן הרעיוני, במובן המעשי, אז יהודי שאומר תורה, זכות התורה עומדת לו. אבל אנחנו מדברים פה מכלל רעיוני, תורה משמעותו, בוא נשאל אותך אחרת. מה, אם באמת יש לי כואב לי על השם, אם אתה אומר אני בריא, לא צריך להיות רופא. בדרך שלא, זה הכוונה פה. כאב ראש, כאב זה, אלה הם ביטויים לבלבולים ושאתה נבוך. עם עצמך, אתה לא יודע את האישיות שלך, אתה לא יודע לאיפה לשים את עצמך. אתה יש לך כוחות, והכוחות מדפשים בך, וכל פעם אתה עושה משהו אחר. וזה משהו שמתפוצץ. אז ממנה אתה חייב, אז יש לך מחלה. ומה התרופה למחלה הזאת? לחזור לשורשים הרוחניים. בעם ישראל המחלות הן פורצות באופן הרבה יותר חריף נשאר באומות העולם, נכון? נכון, תראה ערך מדינת ישראל.
גם התרופה היא הרבה יותר ברורה.
מה?
גם התרופה היא הרבה יותר ברורה.
נכון, תראה למה הלכת רחוק, תראה את מדינת ישראל, מדינה שהיא כאילו מתנהגת באופן לא נורמלי. זה לא הבחנה שלי, זה הבחנה
יחסית לעולם.
כן, היה ראש ממשלה בשם יצחק שמיר, המנכ״ל שלו היה יוסי בן אהרון, מי שומר מצוות, דוד של אשתי, הוא אח של חמותי, הוא יהודי מאוד מעניין, הוא נולד במצרים, בגיל 12 הוא כתב חיבור, קיבל את הפרס הראשון במצרים, הפרס במשרד החינוך המצרי, והמתנה הייתה לימודים חינם באוניברסיטה בשייט מסביב לכל מצרים. זה נפל בשבת, אז הוא לא הזכיר, ילד, הוא לא סיפר להורים שלו,
בן 12
היה בן 12, לא יודע, לא זוכר, או יותר מבוגר כי היה בתיכון, בכל אופן הוא, אז שאלתי אותו, שאלתי אותו פעם איזו שאלה על השמאל, איך השמאל לא רואה את העיוות, אז זה היה בהסכם אוסלו. אז אומר לי, בארצות הברית כתב אדם ספר שבו הוא מראה באופן מדעי שמדינת ישראל סובל ממחלת נפש כמו חולה נפש. חולה נפש יש לו פיצול אישיות, מצד אחד הוא מאוד מוצלח בתחומים מסוימים, בתחומים אחרים הוא מפגר לגמרי. מה זה מדינת ישראל? תחומים מסוימים, גאוני עולם, חולה, דברים עושים כאלה שטויות, אומר, אין הסבר לתופעה. להביא את ערפאת לפה באוסלו ולשחרר מרצחים וחמים, זה סתם שיגעון. מי שהיה זוכר את סוף תקופת יצחק שמיר, זה הכל משמעיה. אם נבחר לקדנציה נוספת, אז בעיית יהודה ושומרון הייתה נפתרת. שמיר בשנתיים, אם היו 50 אלף מתיישבים ביהודה ושומרון, הוכפלו ל-300,000. הוא בנה בצורה מטורפת, שם פס על כל העולם. כל פעם ששר החוץ האמריקאי בא לארץ, אמריקאי מתנה, בונים שוב ביהודה ושומרון. זה הקבלת הפנים. ועוד ועוד, וברית המצות אז קרסה, והפלסטינים היו על הפנים. ערפאת היה על הקרשים. עוד שנה, שנתיים, אני אכחד. בא מדינת ישראל והקים אותה לרגליים, פרס הלך, אסף להם כספים מכל העולם. אז זה סוג של, זה באמת גלשנו לסיפורים, אבל זה כנס סדר. זה כנס סדר פה. מחלה, לא במובן מחלה גשמית, אלא מחלה רוחנית של בלבול, של חוסר הבנה באיזה מציאות אנחנו חיים, מה ההקשר שלנו עם כל ההיסטוריה. זה נקרא אדם שסובל מניתוק מהעבר שלו. אז זה המכנה המשותף בין הדרך לבין חולי של האדם. לכן אמר אחריו, אם יש לאדם חולה בגופו, שכל השם הוא חולה, יוצא מן הסדר, יעסוק בתורה שהוא סדר העולם, ואז האדם אשר הוא היה מקבל חולי שהוא שנוי יחזור אל הסדר שהוא בריאתו. ואמר עוד חש בראשות כאשר יבוא שינוי לגוף, כמו כל הדברים שהם שינויים בגוף על ידי התורה, שסדר העולם מחזרת את הגוף שהיה בו שינוי לסדר שלו. טוב, אני מדליק פה את הקטע הזה מראש, גרון וכו' וכו' לעמודה פה, בעמודה ה', אבל התורה, נסגור את הנושא פה, אבל התורה היא רפואה כללית, כן, בערך 8-9 שורות מלמעלה מעמודה ה', אבל התורה היא רפואה כללית, כי אין בתורה איכות רק כי היא שכל אלוקי עליון, ובשביל כך התורה היא שם חיים ורפואה אל הכל. וכמו שהתורה היא רפואה לאדם מן חוליו, כך התורה היא רפואה לאדם מכל שאר חיסרון. כאשר האדם היה מקבל שינוי, התורה מחזרת אותו אל הסדר אשר הוא חיסרון לאדם, כי בתורה נברא העולם וסדר השם יתברך, הכל כסדרו הראו לו כמו שהתבאר. נחזור למושג סדר. סדר זה נשמה של העולם, ואי אפשר לטעון שהעולם מושלם, וברגע שהעולם מושלם כל תוספת היא גורעת מהעניין. אני אגיד לכם למה אני חותר, אני אסביר את זה. יש מדרש ששאל תונטרוס הרשע את רבי עקיבא, מה יותר עדיף, מעשה אדם או מעשה אלוקים? אז רבי עקיבא אמר לו, מעשה אדם. לא, איך זה יכול להיות? אמר לו, תשמע, צומחת חיטה, אתה אוכל את החיטה כמות שהיא? ודאי שלא. אלא מה? צריך לטחון את זה וכו', ואז עושים מזה עוגה. עכשיו, העוגה זה מעשה האדם, זה עדיף מעשה אלוקים. טוב, מה היה הוויכוח, הדו-שיח ביניהם? כתוב שם שתונוס הרשע שאל את רבי עקיבא, למה אתם מרים את האדם? יהודי, למה אתם מעלים אותו? כי אם מילה הוא דבר חיובי, הוא צריך להיוולד מהול. בעצם מה הוויכוח? תונסה אמרתי, העולם הוא מושלם, אתם עם המצוות שלכם הורסים את העולם, אתם פוגעים בעולם. כי מה עולם מושלם? מה אתם בהם אומרים? ומה זה עולם מושלם? יש בעולם אנרגיות של כוח, של גבורה, של כוחניות. אתם היהודים בהם אומרים לא, כוחניות וגבורה זה דבר שלילי, צריך לתקן אותו, צריך לעדן אותו. אז אתם הורסים את העולם. רק את הטענה הזו טען היטלר עם אשמו, והוא הזכיר, הוא לא הזכיר את הגמרא הזו, את המדרש הזה, אבל הוא אמר, היהדות זה מה שהיא עושה לעולם, היא הורסת את העולם, כי העולם יש בו כוחות של החזק מנצח, והעם היהודי ורוצה למרוד בכוח הטבעי האלוקי, שהחזקים הם השולטים בעולם. זה מבין את הרעיון בעומק. אז זה מה שאומר כאן, צריך לדעת שהשם ברא את העולם מלכתחילה חסר. אם חסר, אז איך משלימים אותו? התשובה היא, העולם קיבלה נשמה, והנשמה הזאת היא לא באה לידי ביטוי באופן גלוי, היא חסרה, היא פגומה, והתפקיד שלנו זה להשלים את הנקודת החסר. הבנת הנקודה המרכזית? זה הסיכום של הדבר הזה. ממילא התורה היא השלמה למחלות, היא השלמה לכל
מה זאת אומרת שהוא יעסוק בתורה? זה מרגע אותו.
לא במובן, אתה לא לתפוס את זה במובן של אני חולה, אני לומד תורה, אז אני מתרפא. זה רעיוני. חולה דהיינו, אני חולה בבלבול פנימי, אני חולה בנפש, בהבנה. אז התורה היא זו שפותרת. אגב, אם גם נלמד תורה ונהיה מכוון לתורה, גם הצדדים הגופניים ייעלמו במידה מסוימת. טוב, סגרנו את הנקודה הזאת כאן, אולי עוד פעם הבאה עוד פעם נמשיך לחזור לנקודות האלה. עד כאן חלקנו להיום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.